אנחנו לומדים היום את המאמר שנמצא בהוספות לתורה אור, המאמר הראשון של מגילת אסתר. פותח האדמו"ר הזקן את המאמר בשאלה ושואל כך: למה לעתיד להבין, למה לעתיד התבטלו כל הנביאים וכתובים לבד ממגילת אסתר והלכות שבתורה שבעל פה? כשמסתכלים ב תלמוד הירושלמי, כתוב שם את המשפט הזה של עתיד, כל הנביאים וכתובים עתידים להתבטל, חוץ ממגילת אסתר. הוא אומר גם שההלכות של תורה שבעל פה גם לא התבטלו. בתלמוד הירושלמי הוא מביא לזה מקור מפסוקים, שהמגילה לא תתבטל. וגם כן ההלכות של תורה שבעל פה. כמובן במדרשות רזל, בירושלמי פרק עמד מגילה. נשאלת השאלה, ולכאורה, אין שייכות עניין ההלכות למגילת אסתר. כאילו מה, למה אתה מחבר את שניהם יחד? אתה אומר שלעתיד לבוא, מגילת אסתר לא תתבטל, וההלכות של תורה שבעל פה לא יתבטלו. מה החיבור בין הלכות של תורה שבעל פה למגילת אסתר? זה שאלה אחת. שאלה נוספת הוא שואל. שאלה היא למה אתה שם באותו נשימה שתי דברים שאתה מספר עליהם את אותו יהוד, שניהם לא התבטלו. מה שני הדברים? מגילת אסתר וההלכות. מה הקשר בין מגילת אסתר להלכות, למרות שאתה אומר על שניהם את אותו דבר? וגם שאלה נוספת, בעיקר העניין, בוא נבין עכשיו ברעיון, מה באמת הסיבה שמגילת אסתר לא תתבטל למרות שכל הנביאים וכתובים כן התבטלו? וגם בעיקר העניין, למה נבדל מגילת אסתר מכל הנביאים וכתובים? מה מיוחד במגילת אסתר יותר מכל ספרי הנביאים וכתובים? אם מפני גודל הנס, אם תגיד לנו, שלמה מגילת אסתר היא נבדלת מכולם? כי הנס שמסופר במגילת אסתר הוא נס כזה גדול, שהוא לא דומה לו באף נס, אז הוא אומר לא יכול להיות שזו הסיבה. מדוע? הרי היו ניסים גדולים יותר. מסתכלים בנביאים, יש תיאורים על ניסים הרבה יותר גדולים מאשר מה שהיה במגילת אסתר. מביא כאן כמה דוגמאות ממש בקיצור. כמו למשל, אבני על גביש. יש תיאור בספר יחזקאל, שתיאור אחד הולך על העתיד לבוא, יש תיאור אחר שזה היה כבר בזמן המלחמות שנכנסו לארץ, שהקדוש ברוך הוא המטיר אבנים גדולות על האויבים. אבני על גביש, כתוב גם במלחמת גוג ומגוג, גם כן יהיה כזה דבר שהקדוש ברוך הוא ימטיר אבני על גביש. אז הוא אומר, זה משהו על טבעי לחלוטין. זה לדוגמה, נס אחד. או הדוגמה הנוספת שאנחנו מכירים, שמש בגבעון, שהקדוש ברוך הוא העמיד ללוחמים בגבעון, העמיד את השמש, כדי שיוכלו להמשיך להילחם. גם כן נס על טבעי לחלוטין. או עוד דוגמה, בצל השמש במי חזקיהו, מסופר בספר מלכים, שהיה חזקיהו המלך, ולפניו היה מלך אחז. מלך אחז היה מלך רשע, וכשמלך אחז מת, אחז. כשמלך אחז מת, אז אחז. כשמלך אחז מת, אז הקדוש ברוך הוא עשה שהשמש תשקע מהר, כדי שלא יוכלו להספיד אותו. יהיה לילה. אז הצל ירד מהר. ומי חזקיהו, הקדוש ברוך הוא החזיר את זה חזרה, והיום התארך, חזרו השעות. גם משהו שהוא לא לפי דרך הטבע בכלל. אז רואים שבמהלך הספרים של ספרי נביאים וכתובים, מתוארים ניסים גדולים מאוד. ואם כך, אז למה אתה אומר דווקא על מגילת אסתר שהוא לא יתבטל? יש ניסים יותר גדולים ממגילת אסתר. וגם, את השאלה הזו מחזק מאוד כיוון. הלא הנס דה פורים, היה יותר מלובש בתוך הטבע משאר הניסים הכתובים בנביאים. עוד כאילו חיסרון, שהנס של פורים נראה נמוך יותר מהניסים האחרים. הניסים האחרים הם ניסים שהם באופן ברור ראו שהם נס. לא היה כאן שום אחיזה בטבע. לעומת את כל הסיפור של מגילת אסתר, אתה מסתכל על הכל נראה סיפור מתלבש ככה. ברור שיש שם ניסים ומברכים על זה לפני שקוראים... מברכים את הברכה על הניסים, אבל זה היה נס שהתלבש כולו בדרך הטבע. אז אם כך, הנס הזה לכאורה הוא בדרגה יותר נמוכה מהניסים האחרים שמעל הטבע. ולמה דווקא מגילת אסתר לא תיבטל? אז למה אומרים בתלמוד הירושלמי שכל הנביאים וכתובים עתידים להיבטל חוץ ממגילת אסתר? כמו שכתוב, מביאים את הפסוק על כך שנאמר במפורש, וימי הפורים האלה לא יעברו, לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יאסוף מזרם. אז רואים שיש נצחיות מיוחדת בסיפור הזה של מגילת אסתר, צריך להבין מה הנקודה כאן. כדי להבין את זה, הוא נכנס לעניין קצת יותר רחב, בכל הנושא של גלות וגאולה, וכמובן מתוך זה נבין אחר כך את עומק העניין שאיתו הוא פתח. אך, הנה יש להבין בשורש עניין החשברוש מהו למעלה. צריך להבין במושגים רוחניים, בעולמות עליונים, יש את כל המושג של החשברוש והאמן, כל הסיפוק. אמנם הם היו דמויות גשמיות פה בעולם, עם מה שמתואר עליהם, אבל כשמדובר במגילה, בתורה, זה גם כן מרמז על דברים מאוד מאוד נעלים ורוחניים. ביניהם, החשברוש גם כן מרמז, יש הרי מקום שכתוב, חז"ל אומרים שכל מקום שכתוב המלך במגילה, זה הולך על הקדוש ברוך הוא.
אפילו יש מגילת המלך עם ציון.
נכון, זאת אומרת שהחשברוש, זה בעצם דרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה. הנה כתיב, כדי להבין את זה, אז אומר ככה. יש פסוק שאומר בשיר השירים, עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דומי לך דודי לצבי, או לאופר האיילים על הרי בטר. ואומרים על זה חז"ל, בזכות התנאים שהתנתי עם אברהם אביכם בין הבתרים. זאת אומרת, הגאולה ממצרים, היא בעצם כבר הייתה מרומזת וכלולה באמירה הראשונית שיהיה גלות מצרים כבר שמה כלול ומרומז שהגאולה תבוא מהר. מה כל העניין הזה של הגלות והגאולה? ניכנס לעניין קצת, בעניין. דיני אמרו רזל, גלו לבבל שכינה עמהם. חזל אמרו שכשעם ישראל הלך לגלות בבל, אז השכינה גם הלכה לבבל. שנאמר, הפסוק אומר, למענכם שולחתי בבלה. זאת אומרת, היהודים נמצאים בגלות, השכינה גם איתם ביחד. גלו לאילם, אילם זה שושן הבירה, שם ישראל גלו לאילם, גלו לשושן, שכינה עמהם, גם שם בשושן השכינה נמצאת. שנאמר, ושמתי כיסי באילם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא באילם. ואילם היינו שושן, איפה רואים שאילם זה שושן? כמו שכתוב בספר דניאל, בשושן הבירה אשר באילם המדינה. אז רואים פסוק מפורש ששושן נקרא אילם. אז השכינה גלתה עם עם ישראל ביחד לכל מקום שהם הלכו. לבבל, לאילם, לכל מקום. ואם כן, אם כך לפי זה יוצא, היה בזמן החשברוש התלבשות השכינה בשושן הבירה. זאת אומרת שבזמן החשברוש הוא היה מלך ומושל בכיפה והוא היה בשושן, השכינה עמהם. אז השכינה הייתה עמהם והתלבשה בשושן הבירה. זאת אומרת, בתוך הגלות הזו שהעם ישראל נמצא שם, השכינה נמצאת שם. לפי שכנסת ישראל קיבלו השפע על ידי אותו השר של מדי. באותו זמן שעם ישראל נמצא בגלות, אז ההשפעות הולכות דרך הצינור של אותו שר, אותו מלאך שממונה על אותה אומה המדי, זה גלות. אם זה היה שמקבלים בגילוי ישירות מאלוקות בלי ויסות של לימות והסתרים, זה לא היה גלות. אבל גם כשזה היה גלות, אז רק עוד כיסוי, עוד דרך. זה השפעה שבאה ישירה מהבורא, אבל זה בא בכיסוי דרך השר של מדי. זה נקרא גלות, גלות, גלות שעם ישראל היה שם. וזה עניין שושן, זה שקוראים למקום, למקום שהיו אצל חשברוש, קוראים לזה שושן הבירה. למה קוראים לזה שושן? המילה שושן מרמזת, יש פיוט שאנחנו אומרים בימים נוראים, בלשון שושן עמק איומה. יש כי אומרים על עם ישראל, שושן זה כינוי לעם ישראל. למה עם ישראל נקרא שושן? שבחינת כשושנה בין החוכים. שעם ישראל נמצא בגלות כמו שושנה נמצאת בין החוכים, אז אומרים בפיוט של הימים נוראים, שושן, שושן זה עם ישראל, עמק איומה, הם נמצאים בגלות, הם נמצאים בתוך העמק, בתוך ההלם והסתר, אבל גם שם שכינה עם הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. והנה, אומר, בוא נדבר קצת על העניין הזה, אנחנו כרגע מדברים על שושן, על פורים, מדברים על כך שעם ישראל נקראים שושן, על השם שושנה, שושן נמק איומה, וגם שם נמצא איתה משכינה. והנה בשושנה יש כלי שר אלין, בשושנה גשמית, יש 13 אלים, דה סרחין לשושנה. יש 13 אלים שמסובבים סביב השושנה. כמו שכתוב בזוהר ריש פרשת בראשית, על פסוק כשושנה אין שם. בפרשת פנחס, על פסוק למנצח על שושן עדות. אז יש, השושנה זה עם ישראל, שיש לה, היו דגים אל אלים, זה מרמז על הכוחות הנפלאים שיש לעם ישראל. עכשיו הוא אומר, עוד דבר רואים מעניין בשושנה. מה הצבע של השושנה? השושנה אדומה בעצם. השושנה כשהיא גדלה בטבע, אז היא אדומה. אבל החלידי האש, אתה מכניס את השושנה לחום, מתלבנת. היא הופכת להיות לבנה. יש הרי את הלשון שאומרים, הקדוש ברוך הוא מחפר לנו את החטאים, אז כתוב שאם יהיו חטאי חיים כשנים, קשה לגלבין. אז שנים, שני זה, זה אומנם שם לא שושנה, אבל שנים זה צבע אדום. אז אם זה יהיה אדום, אדום זה מראה על חטא, קשה לגלבין הוא, זה נהיה לבן, זה נהיה נקי. השושנה גם כן אותו דבר. בטבעה היא אדומה, כשמכניסים אותה לחום, לאש, מתלבנת. כמו שכתוב בזוהר שמות. מה זה החום הזה שמלבין את השושנה? אם שושנה זה עם ישראל, אז מה עובר על עם ישראל, שזה נקרא כמו חום, שהופך אותם ללבנים? הגלות. החום זה הגלות, זה הקושי. והיינו, שעל ידי גלות מדי, עם ישראל היה בגלות מדי. גלות מדי זה בשושן. זאת אומרת, השושנה, בגלות הזו, עברה איזשהו זיכוך, והיא נהייתה לבנה. נתבררו נשמות ישראל, ואז הם נתבררו, אז נהיו בהם אור אלוקי בגילוי. זה היה אחר כך היציאה מגלות. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. זה מה שהוא מביא את אותו פסוק, שכשהם אדומים זה מראה שיש כאן חליל העניין של חטא. הגלות והקושי הזה, זה כמו מכניסים אותם לתנור, לחום, וזה הגלות מלבינה להם את האבונות. ונקראת איומה, הפיוט שאומרים בימים נוראים, אומרים שושן עמק איומה. אז מה הפשט שהשושנה נמצאת בעמק וכתוב עליה את הלשון איומה? מה הפירוש איומה? איומה זה לשון תוקף. איומה זאת אומרת גם כשעם ישראל נמצאים בגלות בעמק, הם לא חלילה יכולים ללכת לאיבוד והקליפות חלילה השתלטו עליהם והתבטלו, אלא גם ביותם בתוך העמק איומה. מה זה איומה? לשון תוקף, להגן עליהם מן החיצונים. זאת אומרת, גם כשהם נמצאים בתוך המצב הזה של הגלות, יש להם תוקף מיוחד, שזה יכול לחזק אותם. וזה מה שהוא מביא הוכחה, שזה הפירוש איומה. איומה זה תוקף ועוצמה שיש ליהודי גם בגלות. כמו שכתוב בזוהר, ריש פרשת תרומה, בדף קוף חווה ועמוד ב', אומר הזוהר, איומה תקיפה. הזוהר מסביר שמה זה איומה? איומה זה אומר שהיא חזקה, היא תקיפה. ומה המטרה של התוקף הזה? להגן על כל הזה, מגן עליהם. ההגנה הזו שאף אחד לא יכול לפגוע בהם. ונטלה חילה מעל מעילה, הם מקבלים כוחות, חילה זה כוח, מקבלים כוחות מעל מעילה, מעולם העליון, ואז הכוח שהם מקבלים שומר עליהם שהם לא ייפלו בין האומות, והם לא יתבטלו מהקליפות בגלות. וכך שושנה שבין החוכים, אותו דבר השושנה הזו שנמצאת בין החוכים, זאת אומרת עם ישראל שנמצא בגלות, מקבלת משושנה אילה, היא מקבלת כוחות מהשושנה אילה, מה שהזוהר קורא לזה מעלמה אילה. השושנה אילה זה השורש האלוקי העליון, נותן כוחות ליהודי גם ביותו בגלות. שושנה אילה זה בחינת רעייתי, זה איך שנשמות ישראל נמצאים בגילוי בשורשם העליון, הם נקראים רעייתי, כמו שכתוב גם כן בשיר השירים, רעייתי, כן, יונתי וכולי, אז היהודי מקבל כוחות מבחינתו העליונה, מהשושנה אילה, שגם ביותו בגלות הוא יוכל להיות חזק, והקליפות לא יוכלו חלילה להפיל אותו ולשלוט אותו.